משבר השבטים והעדות בתקופת הגאולה. זה היה נושא ראשון. אז בחרתי כנושא שני, משבר האידאות, כלומר לפי המושג של הרב, או משבר הדעות, האידאולוגיות, כל זה זה משבר. אז נתחיל מיד את הקטע הראשון, וכרגיל אני אסביר לפי המקורות, אם יש צורך להסביר, אם יש שאלות אולי נראה גם כנדע. אתם שומעים אותי? אז אנחנו נתחילים מיד. זה הפרק י"ח ודף עין בכותר באורות התפילה. זה מתחיל בהתחלה בדף י"ח. שלושה כוחות מתעסקים כעת במחנני. מחנני זה מחנה יהודי, ולא רק מחנה יהודי, אלא במיוחד המחנה הציוני דאז, לפני יותר מ-50 שנה. זאת אומרת, לפני קום המדינה. זה תופס על העתיד, כן? כמובן. שלושה כוחות מתעסקים כעת במחנני. מחנני זה לשון רבים. יש אולי הרבה מחנות, אבל זה מחנות גם כן לשני עתיד. המלחמה ביניהם נקראת היא ביותר בארץ ישראל. זאת אומרת, כבר ביישוב ביישוב הישן זה כבר משהו אחר, ביישוב לפני קום המדינה. אבל פעולתם היא פעולה נמשכת מחיי האומה בכלל. זאת אומרת, שורש הבעיה שהרב רוצה לדין בה, לא התעוררה בתקופה שלנו, אלא זה מתחיל מהתחלת ההיסטוריה של עם ישראל, ונראה אחר כך מההתחלה של האנושות כולה. תכירו את זה, כן? אני חוזר על זה, אבל פעולתם, המלחמה ביניהם, בשלושה כוחות האלו, מיד הוא מגדיר אותם, היא פעולה נמשכת מחיי האומה בכלל, זאת אומרת, זו תוצאה מהחיים של האומה. חיים זה לשון רבים, ויש מתח, יש מחלוקת, ואיננה חיים. אבל הבעיה היא לא רק בעיה של עם ישראל, זה בולט בהיסטוריה של עם ישראל, מכמה סיבות שאנחנו נחזור עליהן, אבל זה מצב שייך לזהות האנושית בכלל. מי חיי האומה בכלל, אבל הוא מסביר את זה מיד, ושופטיהם קבועים הם בתוך החברה החודרת במרחבי רוח האדם. אולי פה כבר שלגור למטר, הדברה קצרה, נראה ששורש הכוחות האלו שהם שלושה, זה בא ממבנה נפש האדם. ומאחורי זה יש הרבה מקורות במהר"ל בפרט, יש סגנון מיוחד בספר המהר"ל, אבל המקור זה כבר גם כן 8 פרקים של הרמב״ם, והמקורות הבסיסיים של התורה על מבנה נפש האדם. אתם זוכרים כי לפי הקבלה יש חמש מדרגות, זה בא מהמדרש. נפש, רוח, נשמה, חיה, יחידה. אבל לרוב בעולם שלנו יש רק המדרגות התחתונות. נפש, רוח, דייקה ושורש של הנשמה. איזה מיצוץ של נשמה. יש היוצאים מן הכלל של נשמות גדולות, יחידי סגולה, נשאים יחידים, שהגוף שלהם, מבחינת הכלי של הנשמה, הוא מספיק זך כדי להכיל את כל המדרגות, אז הם נקראים יחידים. זאת אומרת, זה נדיר מאוד, אבל לרוב זה נפש, רוח ואיזה ניצוץ של נשמה. שורש הנשמה שחודר בעולם התחתון. כל שאר האורות זה נשאר בבחינת אור מקרי. אור פנימי, יש רק המדרגות התחתונות, שהן אני חוזר על זה, נפש, רוח ונשמה. אז נפש ורוח האדם, ואחר כך הוא מדייק, יש שלוש מילים. ומלאים נהיה, אם את שלושת הכוחות הללו, תהיה מוכרחים להאחד אצלנו, יש הכרח מיוחד לגבי הגורל של עם ישראל, של פרצל ייחוד בעלו, של כל הכוחות האלו. לרוב זה בא מהתגלגלות הדברים במשך הזמן, מאדם הראשון עד כל תקופה ותקופה, עד ימינו אני כמובן, זה לא קורה בהכרח שאדם אחד יש לו נפש, רוח, נשמה משורש אחד. יש, והרבה מקרים, רוב המקרים, הנפש משורש אחד, הרוח משורש אחר והנשמה משורש אחר, לכן יש מלחמה פנימית בכל אחד ואחד בין הכוחות האלו. עכשיו, לא דיברתי מיד מה התוכן, העתם של כוח הנפש, כוח הרוח, כוח הנשמה. נגיע לזה. אבל צריך להבין את זה. למה יש בעיה? מכיוון שכל הכוחות של הנשמה הם יגלו משורשים, תורשי שורשים שהם הספירות סוף. אז ייתכן מאוד שנפש של בן אדם אחד בא מספירה, משורש ספירה אחת. והרוח שלו לא מאותו שורש, אלא משורש של ספירה אחרת. תפקן את זה. ולכן זה נדיר מאוד המקרה שיש הרמוניה, כמו שאומר הרב, הוא שלום בין השורשים. ואפשר להגדיר את זה כהמלחמה הפנימית ליחיד, לכל יחיד ולכל כלל, בין הכוחות של הנפש שלו. זה נקיד מובן, כן? אני רוצה לשמוע, זה ברור, כן? לא, צריך לחזור על זה. איזה טוב לחזור על זה, אם אתה מתעיין. מה צריך להגיד? אני אקדם את זה. אפשר גם לסגור את זה. טוב, אני חוזר על הארבעה. שאלה היא נקרא מההתחלה. שלושה כוחות מתעסקים כעת במחנה. איזה מחנה של הזהות היהודית בתקופה של התחלת הגאולה, בתקופה העיקרית שהגיענו. ולא צריך להגיד הרבה. אנחנו יודעים שבחברה היהודית, בחברה ההיסטורית, יש כמה מחנות שהן במתח ויותר ממתח ביניהם, כן? מאיפה זה בא המלחמה ההיא? אז המלחמה ביניהם נקראת היא ביותר בארץ ישראל, זה דיברנו כבר קודם, אבל פעולתם היא פעולה נמשכת מחיי האומה בכלל. זה מתחיל מהתחלת ההיסטוריה של עם ישראל. כבר מאברהם, יצחק ויעקב והם שלושה ולא בניכם, יש המתח הזה. נמשיך. ושוכשהם קבועים הם בתוך ההכרח. אמרתי הכרח? ההכרה החודרת במרחבי רוח האדם. כן. במובן, מה זה מרחבי רוח האדם? בנפש האדם יש כמה כוחות. כמה חלקים, אומר הרמב״ם, כן, בהקבלת שינה חוקית, אבל כל נפש יש לו כוחות, כוחות שייכות לעולם החיצוני, זה נקרא בעיקר נפש, כוחות השייכים לעולם הפנימי, זה נקרא רוח, וכוחות שסוג שם בעולמות העיונים, בקודש שבהוויה, בשורש ההוויה, וזה מפעל השמות. יש גם כוחות יותר עליונים, חיה יחידה. ומה שאמרתם מחוזר על זה, לרוב הוא נקרא נרם, נפש רוח נשמה. או נשמה רוח נפש, אבל אגבי נאמר נפש רוח נפש, נרם. כן? וכל בן אדם Є то не тепні село, є то на робота, не запрацювана, то засміяна, вийду в Матахе, Куах, ви, ну, це, що не шама, Деніван, але, а мікте Ахадію, ви зі тоцаа, що на Коладот, меаза да Маручон, кола Бігулін, кола Плаот, кола Ідгалгенута Дравін, що לא קורה, זה נדיר מאוד, שבן אדם אחד יהיה לו הכוחות האלו משורש אחד. הבנתם? כי תורש התורשים, שורשי התורשים של כל הכוחות של נפש רוח נשמה, זה תוצאות למעלה למעלה, פנימי פנימי, הספירות עצמן. זה רק מקצרה, זה לא קבלה, זה רק עכשיו. ואז קורה, וזה המקרה הרגיל, ששורש הנפש בא מספירה מיוחדת, שורש הרוח בא מספירה אחרת, ושורש הנשמה גם מספירה אחרת, וזה יותר מסודך מזה, מתי בקטרה, לא? ולכן כל בן אדם הוא עולם של מתחים, מלחמות פנימיות, כך אומרים, בעולם הפנימי שלו. וזה המצב של היחיד, זה גם המצב של כל כלל, כל חברה, כל אומה, כל מין האנושי דפוק. במובן? אבל מה שמוסיף הרב מיד, בישראל יש הכרח חובה לאחל את זה. כי כך צווינו. כך אומרים, צווינו, כן? זה המבנה של הכלה של מורה מלוכים. יש האדם, והאדם, צריך להכיר בבורו, להכיר את בורו, נכון. אבל בפרק חמישי כבר הרמב״ם אומר, וזה מקווה, חובה לישראל, לא לאומות העולם, אבל לישראל יש חובה לבנות את האחדות ההיא. זה פשט הפסוק, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, לפי הרמב״ם זה מקווה, כן? בפני עצמה. ובפי כוונות המקובלים, כש... יהודי מתפלל, קורא קצת תומר, אומר את קצת תומר, הוא בונה את ייחוד השם. זה לא ניתן, צריך לבנות את זה. זה מובן? לא? אני מחפש מילה, אבל תעזרו לי. הוא עושה את זה. צריך לעשות את האחד בעולם. כי בעולם זה עולם הריבוי, זה לא ניתן, זה ניתן כאידאל, כשאיפה, כמדווה, כחובה. אולי בקצרה אני אסביר את זה. יש לכם פסוק, ידוע, והיה ביום ההוא, יהיה השם אחד ושמו אחד. טוב, אתם יודעים שהמילה השם הראשונה זה כרבקה, ואנחנו אומרים השם, אבל המילה השנייה זה סימן, ושמו אחד. אז מה קצת הפסוק? למנוע הרבה פעמים את הפסוק הזה בחרטים שונים, כן? לפי הנושא שלהם. והיה ביום ההוא, יהיה השם אחד, אז מה, הוא לא אחד? הוא שמו אחד? אליכם את השאלה? בקושה עצומה גדולה, אין מה פירוש. והיה ביום ההוא, יהיה השם אחד, וכבר זה ככה, השם הוא אחד. הוא שמו אחד, ועוד לא ככה. ייחוד השם צריך לעשות, ימר. השם, שימן, שם השם. תפסים לי, זה טוב? זה פשוט פשוט, זה הפשוט. והיה ביום ההוא, יהיה השם אחד וזה כבר ככה, ושמו אחד ועוד לא ככה. אז, והשאיפה של כל האנושות, והיה ביום ההוא, יהיה השם אחד ושמו אחד. זה נאמר לכל האמת. ומה המשך הפסוק? זה בנגיד חריה, אם אני זוכר, או ספניה. מה? חריה, כן. והשם מלך על כל הארץ, ומלך על כל הארץ, זה שייך לאנושות שלה. על פי שיש לנו פסק ציוני, למלך על כל הארץ, זאת אומרת, גם תל אביב, גם... ולא רק חברון, ולא רק שכם, זה כבר... ו
הרי, אבל מה שמציף הרמב״ם, שעם ישראל קיבל את החובה לאחד שם השם. עכשיו אני אומר לך עכשיו. אז אני חוזר על הפשט של אותו פסוק. מה ישראל אתם הנתונים אתם אחד. אתם יודעים שאותה קשה לתרגם, להבין, לפרט. ויש לנו פשט שייך לנושא שלנו. שמה ישראל? זה הזהרה, כן? זה הזהרה. השם אלוקנו, השם שהוא אלוקנו, זה השם האחד. אני חוזר על הפשט של המילים, שמה ישראל? השם אלוקנו, השם אחד. זאת אומרת ש... יש הווה מינה שיש השם לא אחד. מיד ואהבת, אחר כך נחזור. אבל לפני ואהבת יש ברור שם כבוד מלכות העולם. זה נקרא ייחוד התחתונה. יש מילה בארמית על אותה. מה ישראל השם לפני השם אחד? זה הייחוד העליון. העליון. הייחוד התחתון, אנחנו אומרים את זה בלחץ, ברור שם כבוד מלכות העולם. יש מספר תיבות בפסוק שמע ישראל, שש תיבות, ושש תיבות בעבר שם תיבות מתקורם לעד, יש סוגיה בפני עצמה ומתקורת פסחים על זה, יש סיבות למה אנחנו אומרים את זה בלחש ולא בכל רם, חוץ מיום הכיפורים, אתם אומרים את כל הנושא הזה, אם יש צורך נחזור על זה, אבל זה ידוע, ואם כן, החובה, לפי הפשט הזה, הוא ככה. גם התחייה של שם הוויה זה 26, גם התחייה של 1 זה 16. אז כבר חלק מההוויה זה נקרא השם אחד. אחד, כבר. ויש עוד ההוויה, הצד של ההוויה שנקרא השם שייכת לעולם, זה עוד לא אחד. וצריך לבנות את זה. תפתם? אז למי מוטלת אותה חובה? זה לעם ישראל. ואנחנו יודעים, כן, כמו שיש 13 מידות בשם, יש 13 צוותים בעם ישראל. זה מגיע. אתם זוכרים שיש איזו סוגיה, למדנו את זה בשיעור הקודם, אני חושב. ייתכן, יש לי בעיות של זיכרון. אתם עשיתם חתירה אחת, למדנו את זה? כן. אז מה כתוב בתפילין של מראה על מה? כתוב, מי כעם אחד בישראל גוי אחד בארץ. אחר כך נדבר על הפסוק הציוני. גוי אחד זה בארץ ולא בחוץ לארץ. וזה תמרנו לארץ. וזה קצת יפה אותו. ולכן מוטלת החובה על עם ישראל לקבל ולקלוט ולאחד את כל הריבוי של ההוויה בעולם דרך האנושות, דרך הריבוי של אומות העולם עד הייחוד בתוך הניסוי. ולכן אמרתי שלפי הכוונות של התפילה לפי המקובלים, כשהמתפלל אומר שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, לא די שזה זה לא תפילה, זה קריאה, כן? זה עבודה. אבל זה עבודת קודש אחרת, עבודה שבלב גם כן, אבל אחרת מהתפילה במובן המדויק, זה נקרא קריאה ועדות, כן? אז לפי הפשטנים זה פשוט מאוד, זה מצווה להעיד בזה שאנחנו מקבלים עלינו עול מלכות שמיים ועולמים, וזה מתחיל בעול מלכות שמיים, זה מובן, כן? אבל לפי הכוונות של המקובלים, כשהמתפלל אומר את השמות האלה, הוא צריך לכוון שהוא מאחד את השם, כי במציאות התחתונה, השם, שינם, כן? השמו של השם, הוא לא אחד, הוא מפוזר. הוא בתחינת הריבוי שיש בריבוי האינסופי ומדרגות, שהם אומרות כפי שבטים עד הייחוד של עם ישראל. אתה מתאים את זה? זה לא קשה להבין, כן? ונחזור לפשט של הפסוק הקודם, שמביא רש"י על הפסוק של קטמה. והיה ביום ההוא, יהיה השם אחד, וזה כבר קפה למעלה, כן? ושמו אחד, זה הבשורה לעתיד, והיה ביום ההוא. מה שהמצב עוד לא קפה, שהשם הוא אחד, שימם, כן? ושזה רמז, שאתם יכולים להבין באופן קל מאוד. האות האחרונה של מן השמה ועין, ועין גדולה, בפרושידותה, כן? והאות האחרונה של אחד זה דלת. הכוונה הפשוטה של הפשמים זה עד. אנחנו עדים ועדו. זה מובן? אבל יש גם משמעות לפי המשמעות של האות עין והאות דלת. השם שהוא בבחינת שירים, שירים, בהקשר לשירים ומור, אנחנו מביאים את הריבוי הזה לשם של ארבע אותיות. נראה, כן? זה פשוט מאוד. אז זה העניין שלנו. הכוחות שפועלות גם במרחבי רוח האדם מבחינת יחיד, וגם מבחינת חברה, וגם מבחינת האומה, וגם מבחינת האנושים כולה. והבעיה של האדם כבריאה צריך לפתור בהיסטוריה של העולם. אבל לפי השלב אתם זוכרים בגמרא, גדול מצווה ועושה משאינו מצווה ועושה, כל מין האנושים מחפש איזו דרך ל... הרמוניה היחיד של הכוחות האלו, נפש, כוח, נשמה. אצל עם ישראל יש חובה לזה. וזה קשור לחובה שיש בעצמה ישראל, אתם נכון לשם אחד. זה במובן בזה. אין שאלות על זה. עכשיו זה עובד. מה אני חושב שלי? כן, זה לא כתוב בדיוק ככה, אבל אנחנו על ה... כן, אבל הכוונה זה היו, לא הייתה הבחנה בין הוא ושמו. ונסתכם, גרסה שונה בסידורה האסטרונומי ובסידורה הספרדית. אתה רואה אחד לפני שבראת העולם, או אתה רואה אחד לפני שנברא העולם. אם אתם רוצים ללמוד את הנושא הזה, תמידו את זה בשעה, יש לו פרק על העניין. אתם זוכרים את זה? כמה אתם מביא את זה? כן? והוא מביא פה איזה רמז כדי להגיד את פסד הרבי יזר על המילה הוא. יש לי עוד הוא ועוד להיות הוא ושמו אחד. ו על הוא ושמו אחד והוא. זאת אומרת, לפני בריאת העולם, אז הוא ושמו זה היה יחד, זה היה דבר אחד, כן? ומכיוון שזה היה יחד, זה היה דבר אחד, ברור שגם השם היה אחד מאותו אחדות שהוא עצמו. המילים המותגים זה ברור, כן? יש הוא ושמו. אולי אני אסביר קצת את המושג של שמו של השם. יש פסוק אחד בספר דברים, אם אתם רוצים אפשר לב, זה בהתחלה, אולי פרק ד' של דברים או ג' דווקא לפתח דברים ולהירא את השם הגדול והנורא הזה לשמע המילה השם זה כתוב שימם. אתם דוחים את החפות הזה? אף אחד? מה אתם רוצים לצלת בפרס בשבילת אותו? בפתח דברים אתם לא מקבלים. וטוב, נחלות את זה מיד אחת. אז טוב, זה כבר סוגיה פרשה בפני עצמו. שם זה גילוי הרצון. למשל, המושג ואני ואתה אמרת אדחתיך בשם. מה המשמעות של לדעת מישהו בשמו? מה מגלה את שם של מישהו, את השם של מישהו? זה לא קל להגדיר, כן? כשלמשל אני מדבר על מישהו ואני אומר פלוני בן פלוני. נאמר אברהם בן יצחק, לא רציתי לומר איך אני בן אברהם. אברהם בן יצחק. אז יש כמה בני אדם שיכולים להיות נשאים באותו שם. אז לכן צריך אברהם בן יצחק ועוד כמה נדודים שלזה כתובת כדי לזכור מי. אבל זה רק חיצוני. וזה תיאור חיצוני. כשאני אומר לדעת מישהו בשם, מה אני יודע כשאני יודע את עצמו? באותה ידיעה, מה אני יודע? זה מובן? אז השאלה מובנת. כדי שאני לא רק אזכיר אותו דרך השאלה, אלא כדי שאני אדע במי מדובר. כתובת, כן? אבל יותר מכתובת. מי הוא בעל הכתובת? ולפי המשמעות של הלשון הקודש, לדעת מישהו בשמו ולדעת את אופי הרצון שלו. איך הוא רגיל לחצות, כך אומרים, כשהוא רוצה מה שהוא רוצה. כן? אז אני מכיר אותו. אז אני מכיר את העצם שלו, את הזהות האמיתית שלו. זה נקרא לדעת בשם. כן? והמקובלים הגדירו שהמילה שמו זה בגימטריה רטון. אולי תקראו אותה, תוך מה זה מגימטריה. רטון ועולה שמו. כן? זה מה שהשלם הגדיר, ברמז, על הפסקת רבי יוזר, שלפני שנברא העולם היה הוא ושמו אחד. לא הייתה שום הבחנה בין הוא שאי אפשר להכיר אותו אלא דרך שמו. ואפשר לחשוב ולהבין את זה באופן קל מאוד, כן? הגילוי של המהות האינסופי של הוא זה דרך רצונו. למשל, אצל האשכנזים יש מנהג יפה, לפני קריאת התורה אומרים כי שם השם אקרא אבו גדל אלוקים, זאת אומרת למטחות ברכות, כן? מה זה שם השם והתורה? כי שם השם אקרא אבו גדל אלוקינו. מה זה התורה? זה גילוי רצונו. כן? לכן, הוא אי אפשר לך. ולמעלה מכל הסדה, מכל ספר. אבל אפשר להכיר אותו דרך גילוי רצונו, ומחשמו. במובן? אז עכשיו אתם מבינים את הפשט של ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. למשל גם כן, נשכם במשנה, והרבה פעמים בגמרא, מאוד כאלו, רצונו של אדם זה כבודו. כן? מה זה כבוד? וגם כן, איזה גירוי של הרצון. יהי כבוד חברך חביב עליך תתלה. מה זה יהי כבוד חברך חביב עליך תתלה? רק אם אנשים נמותים בהחלט, לא. החבר, יש לו גם רצון משלו. אז כשאתה מתייחס אליו, תתייחס לרצון שלו כמו שאתה מתייחס לרצון שלך. יהי כבוד חברך, וזה מדובר בין תלמיד החכמים, כן? ורק זה יכול לפתור את עניין המחלוקת בין תלמיד החכמים, כן? אלו ואלו דברי בתים חיים, אלו ואלו רצון הבורא, אלו ואלו תורה, כן? אז תקים פעם לרצות כמו שהוא רוצה, אז המחלוקת מפותחת. ומובן, זה הכבוד שנותנים לחבר, לא רק להגיש לו כוס מים או בבקשה תודה, כן? זה נמצאים. אלא בשעת המחלוקת, יהי רצון חברך, אביב עליך תפילה. מה זה הרצון של החבר? חבר זה תלמיד חכם. איך הוא מקבל תורת השם? מכיוון שהתורה זה גילוי רצון הבורא. וזה נקרא כבוד, וזה נקרא שם. במובן, טוב. ולכן, מה שאמרתי פה ברבי אליעזר, לפני בריאת העולם היה הוא ושמו אחד, השם היה, זה רק תיאורים כדי להמחיש את הדברים, נבלע בתוך המהות של הוא, כשעלה במחשבה לברוא את העולם, אז מה זה שם השם? זה הרצון שלו גבי העולם, גבי עולמו. ולכן, זה גם כן הבסיס של המדרש שאומר כי הקדוש ברוך הוא הסתכל בתורה וברא את העולם. אתם זוכרים את המדרש הזה בהתחלת המדרשים, כן? זאת אומרת שהתורה היא איך אפשר לומר את זה? התורה היא תעודת זהות של העולם, מכיוון שזה רצון הבורא כבורא. הוא ברא העולם לפי רצונו, והוא גילה רצונו בתורה. זה הכוונה של המדרש. אז נחזור לזה שההוויה בבחינת הוא היא כבר בבחינת אחד. אז שמע ישראל, השם אלוקינו זה השם האחד, לא ה... ופה אתם מקבלים את דעת הרמב״ם על יחודתו. כל מה ששייך לעולם זה עבוד הזר. אסור. זה לא שייך להשם אחד. ייחוד השם של הרמב״ם, ולפי דעתי, לפי מה שאני למדתי מכל התופים והספרים, ספרים והתופים, זה הדרה הכי ברורה. כל מה ששייך לעולם הוא מחוץ לתחום מהשם אחד. אבל יש הוויה בעולם, אבל זה הוויה שמתגלית, מתבטאת, נמצאת בבחינת הריבוי. ולכן כל הגורל של כל העולם כולו זה להגיע לייחוד החלק הזה של ההוויה של העולם ושהוא בבחינת ריבוי. מה שנוסיף הרמב״ם, וזה הביטוי של הרב פה, אצל האנושות כולה, אין חובה בזה. אנחנו יודעים שסופו זה השאיפה של כל העולם. זה סוד האהבה, זה סוד השלום, וזה המניעה שכל היסטוריה, כן? אלא אצל עם ישראל יש חובה לאחד. אתם רואים איך הנושא הזה קשור כבר לנושא של השורים הקודמים, כן? כי זה מתבטא גם כן במציאות של השבטים. והכוונה הראשונה של אותו פסוק של שמע ישראל לפי המדרש, כשבני יעקב אמרו לאביהם, שמע ישראל אבינו, השם אלוקנו, כל אחד ואחד מהשבטים, השם אחד. טוב, זה המסור נאמר האתנו-סוציולוגי של הבעיה. פה אנחנו נראים בנושא של הנושא האידיאולוגי של הבעיה. הכוחות המתבטאות בה זרמים של האידאות בחברה. כמובן, אבל פה המבנה הוא נפש, כוח, נשמה. ויש גם הם ריבוי בעולם הנפש. אני חוזר עוד בקצרה על ההגדרה הראשונה שלמדנו, ואחר כך נראה את ההגדרה של הרב לפי הנושא שלו. כוחות הנפש זה הקשר בין הנשמה לעולם החיצוני. זה כוחות הנפש. תזכרו לי שאני אחזור על קטע שלמדנו בשנה שעברה, והרב מסביר את ההבדל בין נפש ורוח, שוב, לפי הבעיות של החברה שלנו, החברה היהודית והחברה הישראלית בעיקר, רוח והחיים הפנימיים, המון כוחות, המון מדרגות, גם בנפש וגם ברוח, נשמה ולכל אחד, כפי שאמרנו, לרוב יש רק ניצוץ של נשמה, זה מין אחיזה לעולם הבינה של עולם הנשמה. אז חוץ מיחיד הסגולה שהן נשמות גדולות, כן, גם על האדמות, זה הקשר לקודש. ומובן? אני לא רוצה להפיק עוד בנושא הזה, ונפיק לפי הנושא שלו. אז למה יש מחלוקת, מלחמה, עימות, מתח בין הכוחות האלו? לפי ההסבר של המקובלים, כי זה לא ניתן ככה באופן פשוט, שגם כוחות הנפש, גם כוחות הרוח, וגם כוחות הנשמה שכל אחד ואחד בא משורש אחד מהצורות. אלא יש קלקול הצינורות, זה שייך לעניין של... הצינורות התקלקלו, וזה ביטוי גם בתורת המדלות, כן? הצינורות שהם הצינורות של השפע משורש ההוויה עד עולמנו אנו, התקלקלו, מפני חטאינו. ויש איזה רמז יפה בספר יצירה, בספר יצירה. ושפע זה אותיות פשר למקריאה. למיקרו של דבר זה פשע שזה יותר שפע למטע. אז כשיש פשע למטע זה מעכב את השפע מלמעלה. והעונג נהפך למגע. זה מנקבל יותר. חוץ מהטוב שיש בדבר זה דבר יפה, זה כדאי לשמוע את זה. וגם, תראו איזה דיוק של השלג, כן. לשון הקודם זה באמת מדויק, כן? וגם צינור זה אותיות רצון. ולכן הרצון הוא הצינור של הספר וכן הלאה. אז הצינורות מתקלקלו, ולכן בשעת הלידה, וזה מסובך מאוד, כשנולד צינוק, אומרים מזל טוב, תודה רבה, אז זה לא ניתן ששורש הנפש ושורש הרוח ושורש הנשמה, זה מאותו שורש. לכן יש כל הבעיות הנפשיות וכל... וזה, אני לא רוצה לומר שזה נורמלי, אבל זה טבעי, כך הוא הטבע, כך הוא העולם. ולא צריך להתחגש אם מגלים בעיות כאלו. גם בחיי הפרט, וגם בחיי האנושות, וגם בחיי האומה, שנקראת ישראל, שזו תפקידה לקבל את הבעיה כדי לתקן אותה. זה מובן? טוב, אפשר להמשיך. כן. לא הבנתי את השאלה, ולא הבנתי הקשר עם מה שאמרנו.
זה טבעי שאנחנו
נתמיעו מטובה כנראה. זה מנתח. להיות מטובה. מוחכב, להיות מסובך, זה תראי. אבל חטא כמשהו, מה אני אעשה מהבעיות שלי? ואני אחראי על זה. וזה עניין אחר, כן? זה מובן. יש מצב שצריך לתקן אותו. אז אני לא אחראי על המצב. אף על פי שאני הוא אני שאני הוא. ועל שנולדתי ככה זה לא לחינם. יש איזה מקור במסכת ראש שנה שלפני שהתלמיד ברוך הוא מחליט לברוא איזה בריאה והאדם, הוא רואה כל את הגורל שלו, אתה רוצה, זה העולם שלך, אתה לא רוצה, טוב, נראה בעוד עולמי עולמי. כל נברא, נברא בצביונו, בדעתו, וזה גמרא מפורשת, כן, שכחנו את זה, בשעת הלידה שוכחים את הכל. ולכן אסור לדבר על מה שקדם לבריאת העולם, אני לא מדבר, כן? אלא, מהמצב של תוצאה, של קלקול הצינורות, שבירת הכלים, אני לא אחראי. חטא זה משהו. חטא בא לסבט עוד את המצב של תאו ובואו. מהמצב של תאו ובואו, אני לא אחראי. בבחינה אשמה, בבחינה חטא. אבל אם הרצון שלי רוצה את הקלקול, אז אני אחראי. זה עניין של בחירת הרצון, כן? שוב, אנחנו חוזרים לרמב"ם, כן? כל אחד נולד עם נטיות לזה ונטיות לזה ונטיות לזה, וכל אחד נדון לפי כל הנתונים, כן? הדיין הוא דיין של צדק. הוא אמר בתורתו, צדק וגוסטינטו, כל שכן שהוא רובה צדק, כן? ולכן שופטים כל אדם לפי הנתידים, כן? אבל יש חטאים שאנחנו לא כל כך חיים, לכן זה נקרא רק חטא, פשע ועוד יותר חמור וכן הלאה, כן? עבור מאוד. אבל אם כבר להשתמש במוצר חטא, זה לא כל כך חמור חטא. מה שחמור זה חטא בזדון, חד בנזיד כמחפשע. זה כבר מטוח. אם הרצון שלי רוצה, אז אתה אחראי למה שאתה החלטת. זה מובן? לכן דנים אותו לכתר אחות. זה מה שאומר. אבל הדיין הוא פיקח. אי אפשר לרמות אותו. זה מובן. טוב, אז אם אין עוד שאלות, אפשר להמשיך קצת, כי עוד לא הגענו לשאלה הראשונה של השאלה.
דוקר ברור לי, זאת אומרת, זאת אומרת,
זה כבר משהו.
הכוחות השונות באות מסגירות חזק, אז בגלדי תקציר, אתה נותן מוחשי יותר, וכבוד, ומנוסייה
ונוסייה. על זה לא, לא נגע. ברור שיש חוכמה שלמה על זה, כן? וזה עוד לא הקבלה המעשית, כן? זה עוד הקבלה העיונית, אבל זה שייך לתחומת הנפטר. רק רמקתי את ההסבר של המבנה של המשפטים פה. ואני מתמונה שזה, שהרפליקן, שהמתה, זה מספיק יותר ברור. רציתי רק להסביר את הנתון, תראי זה לא המילה, אולי המציאותי של המציאות. ככה היא המציאות, למה? מכיוון שלא כל פעם שורש הכוחות האלו אין מאותו שורש. ואולי רק ברמז. הכוח, הערך, המידה של אברהם אבינו, היא מידה מיוחדת. הכוח של יצחק אבינו זה מידת הגבורה. הכוח של יעקב אבינו זה מידת התפארת. ויש מתח בין כל המידות האלו. עד שאברהם אבינו הצליח לאחד את זה, אז נבחר ישראל. שמע ישראל, השם הזה, זה יפה. שמע ישראל, לא נאמר שמע יעקב, כן? הבנתם את העניין? וזה ממש בעיה וקצרה. מי שיש לו שורש נפשו מספירה אחת, שורש רוחו מספירה אחרת, איך אנחנו נתקדם? ולכן כל המאמץ בחיים זה להגיע לשמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. מה? תלוי למי שכבר הצליח התיקון שלו, או למי שעוד לא הצליח התיקון שלו, למחר. מה?
אם יש
לי נפש, אם לא קוראים אותו לנפש. זה לא השאלה שלנו. הנה, הזוהר אומר, נותנים לו נפש, זכה נותנים לו רוח, זכה נותנים לו נשמה. זוכרים את הזוהר הזה? אבל הוא לא אמר אם הרוח שלו יהיה נפש טובה יותר נפש שלו. אז זה מזל כשזה נפש שלו. מה הסוד המזל? זה לא נשאר, כן? זה פתרון, זה פרשת לפני, כן? ולכן, אני מוסיף את זה למה שאמרתי בעניין הערות. זה הפה, זה הסוד של משפחת הערות. מאותה משפחה, אז האיחוד היה אפשרי. ולכן בני ישראל באים לשורש אחד. אבל אחר כך, הכל מתפזר, הכל שוב נתון לכל הריבוי הזה. וצריך תמונות לבנות. תשמעו, הקושי של לימוד התורה זה שכל אחד נמצא בשלב אחר לגמרי במציאות לפי העניינים האלה. ולכן כל אחד קולט לפי המדרגה שהוא הגיע לפי התיקון שלו. ולכן זה היה אסור ללמוד תורה בפומבי ככה. אנחנו במצב לא נורמלי. המצב ההלכתי האמיתי ורב אחד לתלמיד אחד. לכמה נושאים, אולי שני תלמידים. והרב מחליט אם זה מתאים. לפי שורש מפתם, כן? כל הלימוד ככה, הלימוד כשזה זה מאז חורבן הצינורות, כן? אנחנו לומדים ככה בגומבי, זה קצת מאוד. כי כל אחד צריך להבין את הדברים לפי מדרגת התיקון שלו. במובן, ולכן יש הרבה רבנים כשמגיעים עניין של מחצבה קצת עמוקה ואנחנו בפרט אני נהיה יש רק רמזים שיש תורת המפטר השאלות לא עשו אסור לשאול בפנים אתם יכולים לשאול כי אנחנו עוד לא מגיעים לאותה מדרגה שזה אסור לשאול ואתם מבינים את העניין מכיר אנשים השאלה של מישהו רק הוא מבין אותה ואולי הרב החבר שלו כבר הוא לא מבין את הכל. ולכן זה קטן. בפרט אני חושב שיש מישור אחד שהיה כדאי להפסיק את השיעורים בפומבי זה שיעורי מותר. פה זה ממש קטסטרופה. שיעור מותר בפומבי זה הורס כל המשתתפים חוץ האחד ומי יודע מי שזה שייך לו. אתם מבינים למה אני מתכוון, כן? זה כל מה שקורה בישיבות הרגילות. לא אמרתי מונה אחרות, אלא הישיבות הרגילות. הם קוראים לעצמם הישיבות הגדולות. מה? תלמדו את הגמרא, ועשה לך רב, וקנה לך חבר. זה נשמע כבר. זה אחד, עשה לך רב, וקנה לך חבר. אז אני אמרתי, יש מקרים שאפשר אולי שני חברים עם רמה. אנחנו קטנים ננסים לגבי המצב התקין של לימוד תורה לעם ישראל. אנחנו חיים בעולם אחר גם בתקופה של ממש גלדול ורתן מה שאני מנסה ולאט לאט אנחנו בשלב התחייה, כן? ואתם יודעים שהשלב הראשון של התחייה זה מלא תומה, כן? ולאט לאט זה ישפר ונחזור למצב התקינה הקודמת. יש גם כן לעבוד ברבי נתן, על אותה משנה שאמרתי, במסכת אבות ולמשנה, עשה לך רב, העבוד ברבי נתן, אני זוכר בדיוק את המשפט, בעל התוכן, והוא מדגיש רב אחד, שמי שיש לו יותר מרב אחד, אינו רואה את סימן ברכה בתלמידו. למדתם את זה פעם? כן, לכן אתה זוכר אותם. רב אחד שילמד מינינו הלכה, אגדה, מחצבה, תלמוד, הכל, כן? נקרא הכל. וכל עוד שלא מגיע לאותו מצב, אינו רואה תימא של כל הרבנים, היו נוספים, היו על יד רבם והיו שומעים את כל הדעות, כן? אז זה כדי לשמוע את הדעות של האחרים. אבל בפנינת היחס בין תלמיד לרב זה רק תלמיד לרבו הראתם מה שאני מבטיח למשל יש לכם הגדרה מה זה אמרי מי שמקבל את כל החומרות של כולם זה נקרא אמרי כן? רב לכם זה יותר מדעתי כן? יש עוד הגדרה של אמרי שאני שמעתי את זה כשהייתי קטן בתלמיד תורה מה זה אמרי? מישהו יודע את כל השאר ורק על זה נכון אמרת במילים אם הם היו בני אדם אנחנו חמורים זה נכון אמרת אצלם אצל התלמיד השם טוב כל זה היה כדאי לזכור אבל אנחנו יודעים על המסכם אם יש לך דבר 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 יכול להיות דבר יכול להיות זה הבעיה שלנו, זה רצון. לא הבנתי את השאלה. לכן, הבנתי. לכן המצווה גם כן אומרת, והעמידות עמידים הרבה. ויש מחלוקת בגמרא. אתם זוכרים את המחלוקת, כן? סוף סוף ההלכה היא, אלא שמקבלים רק תלמידים הגונים. תלמיד שמוכחת תוכו כברור זה פגיע לפני עצמה, מה זה תוכו כברור, כן? אבל סוף סוף, גם על אותה הלכה ויתרנו, כן? תלמיד שאינו תוכו כברור, אל ייכנס לבית המדרש, זה מראה מפורשת, כן? וגם זה ויתרנו ויש בגמרא יומא הגדרה תלמיד שאינו תוכו כברור, אינו תלמיד חכם. כל זה שכחנו, כל זה לא רוצים להתייחס, מכיוון שאנחנו בכלל משבר, ולכן צריך זה עניין של הצלת נפשות. אז לא מתייחסים להלכה של הנפש של העניין. תרצים את ה... אבל כתוב במשנה, ועמידו תלמידים הרבה, לא כתוב תלמידים רבים. זה עוד בעיה, כן? מה זה? מה? זה כבר דרש יפה, אבל מה ההבדל בבקשה? והעמידו תלמידים הרבה, והעמידו הרבה את התלמידים. את התלמידים שלכם, תעמידו אותם הרבה. זה כבר משמעות קצת אחרות, כן? מה זה להעמיד תלמיד?
טוב, אתם רואים שזה
עוד בסלב של אופקה על הבד, תחום על הבד, איך אני אומר, כן. את השאלה, צריך להבין מה זה תלמיד חכם. תלמיד חכמים זה מנעות, אבל התורה של התלמיד החכמים שייכת לכל עם ישראל. זה לא משנה, בעל הבית צריך ללמוד תורה, אבל צריך ללמוד תורה כהדיוט, כבעל הבית. פה מדובר במשנויות אתה יכול לתלמיד החכמים. תלמיד החכמים זה מנעות. סוף סוף הסנהדרין זה שיעורים. סך הכל, כל השאר, היו 300 תלמידי חכמים, כל השאר. עכשיו זה כל התלמיד, כן? ולפי הרב, הרב קוראים לכם לברכה, הוא אמר ויש פרק על זה, אנחנו במצב יותר עשיר בחוכמה ובתורה מהבית השני. יש כבר אפשרות בכוח בדוח שלנו, יותר גדולה מהתורה של הבית השני. בארץ ישראל, אני מתכנס ממה שקורה בגולה. גם שמה המצב השתנה כבר לתורה, כן? אבל בארץ ישראל מחשבה כוח יותר גדול, בקרינת בכוח, כן? מהמצב שהיה בבית שני. כבר עכשיו, זה לא נראה לעין, אבל תראו מה המספר של תלמידי ישיבות ולא ישיבות. זה ממש חומר נפש, פעם זה התפוצץ, ואז נראה. ואני זוכר תקופה, דור, שלא היה מצב כזה. היינו מחפשים, סופרים, בספרים ככה היינו סופרים. ופתאום זה לקח ממדים, אתם לא יכולים לתאר לעצמם. וגם כן, המצב בגדר הכוח הלאומי, המצטער, הכוח הצבאי, המדיני, הפוליטי, וזה לקח ממדים, רק היהודים לא רואים מה קורה. והרב, אני זוכר את זה, הרב תיעודה, כמו ברכה, וכבר הרב זצ"ל אמר שאנחנו מתחילים בשחתו, אמר את זה, בתקופה יותר גדולה מהבית השני, ובבחינת הניסים יותר גדולה מדור יציאת מצרים. אז צריך לראות מה קורה, אין העיניים ולא רואים. עיר הנזדמנות, בעזרת השם ללמוד את כל זה על התקציב שלו, ולראות מאיפה היה יכול לומר דבר. לא לשכוח שאנחנו בסוף הגלות האחרון. אנחנו בסוף הגלות האחרון. וזה נקרא חץ המגולה. ולכן, מי שרואה רואה, מי שלא רואה לא רואה. אבל אותם הדברים הגדולים. ואתם זוכרים את ההקבלה, וגם זה בא מתורת המערב. גלות בבל זה מקביל למידתו של יצחק אבינו. וגלות אדום זה מקביל למידתו של יעקב אבינו. ורק בסוף יעקב נשחה ישראל, וזה מדינה. אנחנו בסוף בכל התהליך הזה. זה לא מיסטיקה, זה היסטוריה. זה מתאים. ומה אתה מתאים בו, וזה מתאים, אתם מבינים את הכלל. נס נסתר הוא יותר גדול מנס מגולה. אבל נס נסתר, רק חכמי הנסתר יכולים לדבר על זה. אבל אי אפשר להכתיב שקורה משהו. ואולי אני חוזר על זה, אני רואה שרק אני שייך לבית שלי, כן? יש איזה, מה? זה היה דוח צעיר, אבל חוזר קודם. מי שנולד אחרי תקופת השואה והתקומה, הוא לא יכול לתאר לעצמו מהי המצב של עם ישראל לפני זה, בדור הקודם. אי אפשר לתאר. אפשר לדעת באופן סיכוי, באופן מושג, באופן תיאורטי. אבל לתאר ממש מהי המצב ומה המהפכה שהייתה על הדור שלנו במשך רק כמה דורות, אי אפשר להגדיר את זה. פה צריך להבין שוב את החוזר הזה. זכור עד תתקף, מי ששוכח לא זוכר. לכן עד תתקף, תראו לי זוכר. וזה מזכיר לי את ה... למה למשל דור המדבר נקרא דור דעה? הם ידעו. אחר כך הדעת היא דרך אמצעי. אבל מי שהיה נוכח למאורעות הוא היה דור דעה ממש. זה דור ענקים. כן? אני זוכר פירוש של מי זה הפירוש. לכם שזה של המלבים. לכם לא. זה נוכח על נוח. למדנו כמה פעמים בפרשת השבוע. יש שלושה פעמים באותו פסוק של נוח. אלה תודות נוח. נוח איש צדיק תמים היה בדורותיו, ואת האלוקים תלך נוח. למה שלושה פעמים? הפירוש הזה אומר, ואני מזוכר בגלל מי אמר את זה, שהיה צדיק לפני המבול, היה צדיק בדור המבול, והיה צדיק אחרי המבול, זה הסוג שלו. והמצב לפני המבול זה מצב עולם מסוים. העולם במבול זה עולם מסוים, בתוך הטבע, כן? והעולם אחרי המבול זה עוד עולם אחר. והזכות של אותו דור, שהיו צדיקים גם לפני השואה, בתוך השואה ואחרי השואה, גם לפני התקומה, בתוך התקומה וגם אחרי התקומה. אז הדוח של אחרי התקומה, הוא לא יכול לתאר לעצמו מה היה המעבר בין העולם שקדם והמעבר לעולם שלה. ולכן, מי שנולד עכשיו, בפחד בית ישראל, זה טבעי. יש לנו דגל, יש לנו דואר, יש לנו ארץ, יש לנו מדינה, יש לנו כפרים, יש לנו... לא היה, כל זה לא היה, כן? היה מצב של העם היהודי, נפוזר, מפורד, או נרדף, או שחקו את זה, שוחקים את זה, כן? עכשיו אפשר להבין יותר למה התורה חוזרת כל כך טעמים. מי את חושבים? מי זה יגלה? כולם שם. זה מובן מה שאני אומר. נכון, שרב אומר, זה יתכן מאוד שבדורות הבאים, אז יגלו את זה. זה היה דור ענקים, דור המייזים, דור הפלמ"ח, דור המערך, דור הליכוד, דור המדור. בצורה דומה שאנחנו מתייחסים למקבים ואולי לתוכנית אותה גדולה ול... טוב, זה מובן? אז איפה הגענו? כן, בשורה הרביעית. אומללים נהיה עם שלושת הכוחות האלו שהם מוכרחים לאחד אצלנו. זה היה כל ה... איך אומרים, הזמן שדיברנו על כל הנושאים האלו, שהם מוכרחים לאחד אותו. כי עם ישראל לא יכול להתקיים אלא בייחוד הכוחות האלו. יש חובה לזה בעם. זה מובן, אז נמצא. לסייע כל אחד את חברו ולשכללו, שיבצח כל אחד מהם, את הקיצוניות שחברו יוכל להביא בצורה מקולקלת. זאת אומרת, כל נטייה, נטייה של כוחות הנפש, של כוחות הרוח, של כוחות הנשמה, הם צריכים להשלים את הכוח האחר, את הכוחות האחרים, לא רק זה, לרפות את המחלות של הקיצוניות של כל אחד ואחד. כל אחד צריך למזג את ה... זה מובן, כן? ואתם רואים שאנחנו במשבר עמוק מאוד, כי כל הזרמים האלו, שאחר כך הוא יגדיר אותם מיד, הם נלחמים אחד כנגד השני. ונראה, בבחינה היסטורית מיד, וגם לפי הנוסח של העניין, איך זה לא, לא מוכרח, זה כמעט בלתי נמנע שהדבר התחלת את זה, וזה קשור לנושא הקודם. מיד אני אסביר. מה חסר לה? חסר לנו זה שבט לוי. שבט לוי היה מאחד את כל השבטים. פתאום אנחנו מגלים שבהיסטוריה שלנו יש כל שבטים, כל השבטים, חוץ משבט לוי. זה היה מאחד את כל הכוחות. ואלו שהיו צריכים להיות ב... נאמר, ב... איך אומרים בלעברית? בתפקיד של הלוויים, ראו את עצמם כראשי שבטים, לא אמרתי כראשי יקירות. כראשי, הם כל אחד מייחד שבט, והם היו צריכים להיות השבט המאחדת את כל השבטים, כן? תחתם את זה? זה מצב של התפוררות של מגיע לריבוי והקטנה של כל זרם וזרם. מה חסר? ברור שחסר שבט לוי. ואתם זוכרים מה אמר הרב בצרפתית אומרים פלגדון בשיעור הקודם שמשה צריך באמת משה צריך לחזור ואחר כך לעונה. זוכרים את זה בשיעור הקודם גבי משה וזה הסגולה שלו. יש פסוק שאומר ויקהל משה את כל עדת בני ישראל, זה הכוח שלו. והוא משרת לוי, הם זוכרים את זה, וילכו מבית לוי ויקח את בת לוי, אז נולד הלוי הלוי, כן? ואז יש לו הכוח של ויקהל. יש גם כוח דומה לזה, זה שלום המלך, שנקרא קהלת. תחזרו על הסיפורים. אז זה נקרא חוכמת משה נקראת חוכמה עליונה, וחוכמת שלמה זה חוכמה איתה אדונה, כן? יש משהו מקביל בין משה ושלמה, ולכן יש איזה רמז גם במדרש של תורת הנבואה. תפילה למשה ולשלמה, אותיות משה, כן? תפילה למשה וקונה. תחתם את ההגבלה הזאת. למדנו את זה אולי פעם, זה לא פה. טוב, על התשובה, כן? אז... כשלא, אז אני חוזר על זה, שיבשך כל אחד מהם את הקיצוניות שחברו יוכל להרים בצורה מקולקלת, כשלא יפייג דחקו, נניח בפיזורה, למשל בפיזורה, במרידתם זה על זה. ואני רוצה שתבינו מה שאומר הרב, הוא לא במחנה אחד ומדבר על המחנות האחרים, כן? כך אומרים הוא אחרות ואחרים, כן? כן. הוא אומר את הדברים שהוא אומר, שזה שייך לכל המחנות, ההקצנה. במחנה אחד, אפילו המחנה השייך לקודש, כן? זה חמוך כמו אולי יותר הקטנה במחנות וחלקם כל אחד למחנה מיוחד העומדת כצר למחנה השנייה. זה המצב שאנחנו חיים בו. זה ייתכן מאוד שאותו מצב הולך ומחמיר, אבל ייתכן שזה הסיבות התקווה. זה לא יכול להיות יותר חמור. אז המשנה יבוא, המשנה יבוא. מה? כן, אבל יש לנו הבטחות, יש עוד השגחה, כן? זה ממש מסתורי, איך החברה מציינת עם מי שרואה את הנטיות להקטנה, לא רק בכל זרם נגד זרם אחר, בתוך כל הזרמים. וכשהרב היה קיים, אז הייתה איזו תקווה של שבט לוי. עכשיו, מי שנפטר הרב, אני לא יודע איפה יש תקווה כזאת. צריך שוב בריאה יש מעל. ואני אומר את הדברים במודע, דברים כפשוטם. אותה תקווה שהייתה נעלמה. אנחנו לא רואים איפה המרכז העולם. זה המציל לציל. וה... פה מגיע להגדרות אל איזה מחנות? הקודש, האומה והאנושיות. ומיד נגלה את הכוחות באומה הישראלית ששייכות לקודש, מיד נראה את זה, הוא קורא לזה האורתודוקסים. עכשיו אתה אומר החרדים אולי, אני לא יודע, אפילו החרדים הציונים זה חרדים. ו... מה? הוא קורא לנו, כן, כן, כן. ודיברנו על החרדים לאיזשהו אשר, טוב. והמחנה השני והאומה, נאמר הלאומים, לא, לאומנים זה כבר בלי, לאומנים, זה דבר כזה, לאומנים. הפיונים, כן, פשוט זה משמעות, האנושיות, אז זה הליברלים, זה המוסר, נראה לדייק את זה, זה ההומניסטים, נאמר, כן? אבל בתוך כל מחנה ומחנה, יש הקצנה של כל הזרמים, מה שהוא מפתיע, מה שהוא מדהים, כן? לפי דעתי, יש רק דבר אחד, מה שאמרתי מקודם, אמרת בו כל כך חמור שאין לו ברירה, אתה יודע את הכניסי. והשקר מרגיע על העניין של שירות הוא, שזה העיקר. קצת רערה על זה, כי זה נושא בפני עצמו, נלמד את זה עכשיו, אולי בעוד כמה חודשים נגיע לתיקון של המצב, עכשיו מגלים את הטלות, את הבעיות, כן? יש לרב הרבה פרקים על המשוררים בישראל, ועל התפקיד של המשוררים, ובכן הזה, מה? כן, ובעיקר המשוררים. והוא גם, הוא עצמו היה משורר גדול, כן? ולפי דעתי אני אומר רק את זה עכשיו בקצרה, התפקיד של לוי עכשיו תופסים המשוררים. המשוררים האמיתיים, כי הדיבור שלהם שייך לאומה כולה בבחינת אחד. כן? ואין הרבה כאלו, אני לא רוצה עכשיו לתת דוגמאות, אבל כשיהודים ובפחת ישראלים בעברית קוראים את המאמרים של המשוררים, אפשר לומר, איך זה אומר, השירה של המשוררים, אז זה כבר מגלו קצת את הגבולה של שבט לוי. ולא לחינם ששבט לוי, שהיו המאחדים את כל השבטים, היו דווקא המשוררים של עם ישראל. אז ייתכן שהתיקון יבוא לא מהמחצים באוניברסיטאות, לא מאנשי הפוליטיקה, וכולם יוצאים לדבר משהו דומה לשירה, כן? וגם לא לרבנים לרוב, כן? אלא דווקא תיקון יבוא למפרע מהשוררים שיחזרו את ה... לא רק את השאיפה, אלא התיקון של הפרופיל הזה של איש מבית לב. תפסתם את האמון? טוב. אז לא אמרתי שכל משורר הוא קדוש, אלא אני מקווה שהבנתם מה שניסיתי לו. ואני זוכר כן, וזה באתי בהיסטוריה. בכל התפוצות, כל התנועה של חזרה לזהות היהודית, חזרה לתורה, מה שקוראים תשובה, התחילה עודות משורר. אני מכיר את המקרה של צרפת, אבל זה לא רק בצרפת, גם בארצות אחרות. זה התחיל עודות ודרך המשוררים. יש אחד שכדאי להזכיר את שמו, זה בצרפת זה היה אדמונד בלנק. הוא התחיל את זה. והוא לא היה אורתודוקסי, בקושי היה יהודי, אבל היה יהודי גדול, והייתי תלמידו ואני גאה מזה, זה לא אומר שהנצילה על היהדות שלו הייתה אמיתית, זה היה עניין אחר. אבל הוא החזיר את ה... איך אומרים? אני זוכר שבדור ההוא, ילדי ישראל, כי היינו ילדים, מכל הזרמים התכנסו רק סביב לשירה של משה. בכל נושא אחר היו מתפלגים, וזה סוד שמו, פלג, כן? זה סוד הפלג. מתכוון שפלג הזה זה מין סיכום של מה שקרה. השם האמיתי שלו זה היה פלג בום. והוא הוציא את הבום מכיוון שרצה להיות צרפתי, אז היה פלג, אבל זה מה שעשה היית הזה. ויש עוד, וגם בישראל, זאת שירה בעברית, שרק היא מבטאת את הצורך לשבט לוי במובן שאני אמר. זה מובן, אני לא חושב שזה הקדמתי, כן? ורגילות של כיוון אחד, ואני זוכר איך הרב היה מחבר את ביאליק. כל פעם שהיה מדבר על ביאליק, וביאליק זה ממש מפלטת אצל החרדים, כן? והיה אומר, זהו זה, כן? זה דברים צריך להבין לעניין.
מה
הגדות? מכיוון שכל יהודי, ולא משנה מאיזה עדה, מאיזה זרם, מאיזה אידיאולוגיה, מאיזה בית כנסת, מאיזה בית מדרש, יכול לשמוע את הדיווח של נשמת ישראל. בלי להיכנס להגדרות מסוימות של ארבע עמות של הגדרה זו או אחרת, אם אתה לא שייך לאנשי שלומנו, אז הדיבור שלך זה יוצא אחי, ואתם יודעים את המצב, כן? כשקוראים שירה, שירה עברית אמיתית, ברור, כן? אני זוכר, זה בעייתי מה שאני אומר פה. כשאני שומע את הרדיו, השירים של הזמרים, העממיים, יש איזה מין צליל של טהרה בתומה שלהם גם כן, אפילו אם זה שקטנו, יש איזה צליל של בריאות נפש שלא שומעים את אל הגויים. הראתם מה שאני אומר? כן. לא. אז צריך להיות, אתם זוכרים מה שאמרתי קודם, כל אחד יקיע מדרגה שלו, תופס, זה לא משהו. אבל זה תראה, כן? יש בשפה העברית, אף על פי שהשפה העברית יכולה לשמש ארבע זרה, כן? למשל הכנענים וכל ה... יש איזה מין קדושה טירית, טהרה טירית, שמי שלא חי חיי הגלות לא יכול לשמוע אולי, כן? אבל צריך לדעת את זה, שיש אפילו ברדיו הישראלי, משהו יותר קרוב לשירה של הלווים מאף שירה אחרת. זה צריך להבין, ואם אתם רוצים אפשר לפתוח מעבדה וללמוד את זה במעבדה. טוב, מה השעה? אז יש לנו קצת, נמשיך. אז הקודש שייך לכוחות הנשמה, כמובן, האומה שייך לכוחות הרוח, יש קשר, רוח הקודש והאנושיות זה שייך לכוחות הנפש. יש עוד איזה סטרוקטורה, נאמר, מבנה אחר שאפשר ללמוד גם כן מתורת המהר"ל, שהמישור של בן אדם למקום זה הקודש, בן אדם לעצמו זה האומה, בן אדם לחברו זה האנושיות. כן? זה מובן ההקבלה הזאת. והצרה והבעיה שהוא מזמיר פה, שכוחות האלו אינם במקום אחד. אולי אני אחיל את ההגדרה ההיא. הצרה של העולם שלנו, שהמושגים, האידאות, הערכים והאנשים אינם במקום אחד. יש לכם מחנה מסוים שהערכים הם אמיתים, אבל האנשים, אוי ואבוי, כן? יש לכם מחנה אחת שאנשים הם אנשים גדולים, אבל הערכים שלהם רחמנא ליצלן. אתם יודעים מה שאני אומר. אז אני אגמור את המשפט ואני חוזר למה שאמרנו, נפש ורוח, ומיכאל קראנו את זה כבר בשנה שעברה. אלה הם שלושת התביעות העיקריות. שהחיים כולם, שלנו ושל כל האדם, באיזו צורה שהיא, מוחכבים מהם. זה מובן, פשוט, ברור, כן? אני חוזר לא רק ליחיד, לא רק לחברה, אלא האנושות כולה. זה מה שמתפקד בהיסטוריה. מה שאנחנו מחפשים זה דרך לאחד את זה. שיהיה שלום בין המחנות האלה. ואז מה ההיסטוריה שלנו כמו השם אחד? איך שהם, אולי תעבירו לי מפה את זה, איך שהם מניותיה של ההחכבה הזאת, אם חלק אחד מאלה תופס מקום פחות או יותר עיקרי, אבל לא לשכוח מה שאמרנו קודם, ושלושת הקריאות העיקריות שהחיים כולם שלנו של כל אדם, וזה צורה שהם מורכבים מהם. אצל איזה יחיד או אצל איזה ציבור, אבל לא נמצא ולא נוכל למצוא שום צורה קבועה של חיים אנושיים שלא תהיה מוכבת משלושתם. לכן הכרחי לפתור את הבעיה. ההתמזגות הדרושה של שלושת התביעות הגדולות הללו מוכרחת היא לבוא בכל קבוצה שיש לה תקווה של חיים עתידים. פה יש נקודה חשובה מאוד. יש בכל הזרמים, והמספר הוא אינסופי של כל השיטות, של כל הכתות, נאמר כת וכת שלילית, בחברה היהודית או בחברה הישראלית, זה אינסופי. יש שתי קטגוריות. אלה שנושאים את העתיד של האומה, ואלה אפילו אם זה נראה פורה ועשיר וחי, תוסף, לא נותנים את העדים שלנו. איך לדעת מהו הקריטריון? הקריטריון לדעתי הוא פשוט מאוד. מחנה שיש בו כוח יצרני, שיש, טוב, זה מובן, כוח יצרני, נושא את העתיד שלנו. מחנה ששומר על העתיד, ולפעמים הקצנה היא לפי הכוח של השמירה, כן? אינו נותן את העתיד, ולא חזר על השורשים כדי לבנות את העתיד בסוד דבר ההיפוך, העבר הכי עבר כדי שהעתיד יהיה הכי עתיד, זוכרים, מבינים את זה, אלא זה חזרה לאיזשהו שלב של העבר שהיה חי בזמנו ושמחיים אותו, זאת אומרת, לא, יש טעות, מחיים אותו? טוב, לא, זה בדיוק יותר טוב מאשר, טוב, אתם מחיים אותו בצורה מלאכותית וכסף המאיתן. ולכן צריך להגיד את זה כמו שהוא. בסיפור התורה, יש איזה פרק, אבל אין לנו זמן עכשיו, אולי תזכירו לי כשנחיר על זה, פעם הבאה, והתולדות דרך יהודה, בתשועה ותמר, על בקצרה. אצל בתשועה זה היה בלתי אפשרי. איך עונן, שלה ומבוי סתום, זה לא פורה, אף על פי שאותה משפחה של בתשועה הכנענית, כן, הייתה משפחה של צדיקים. בלשון הפיניקי, המילה שועה זה כמו תמר. אבל עם תמר, הכל פתוח עד המשיח. מה ההבדל? שהמדרש בא ואומר, מי הייתה תמר? ביתו של שם, השורש הכי קדום. אז העתיד הוא פורה. שועה זה איזה מין שלב יפה מאוד, אבל זה כבר מבוי סתום, מכיוון שזה איזה מין, זה מין, במילה, במשמעות של המילה מין. מין צדיק, אבל צדיק זה שם. הבנתם את ההבדל? כן? זה מין מיוחד. אז מין מיוחד זה כבר מין. בשורשו הוא קשור לקודש הכללי, אבל מכיוון שיותר מדי מיוחד אין לו עתיד, וזה סוד הכשרות. כל מה שמתחתן זה מי שיותר מדי מיוחד, אז מתחתן. תפתם את זה? התבוללות כבר לטומאה, כן? ולכן, חזרה לשורשים צריכה להיות חזרה לשורשים, ולא לאיזה מין גטו מצורה זו או אחרת. ולכן, העתיד של היהדות זה העבריות הקדומה, ולא איזה תופעה זו או אחרת של יהדות עשירה מזמנה. אבל כל זה עבר על הרקלה, מכיוון שזה כבר הפרה-היסטוריה שלנו. כל התקופה של היסטוריה של היהדות זה כבר הפרה-היסטוריה שלנו. וצריך להעלות לפני הפרה-היסטוריה הזו, לעבריות שלנו, לביתו של שם. זה ממש כבר תוכנית שלמה שהרב נותן לנו פה. זה מובן, וזה מסביר למה אנחנו נמצאים באותו מצב. והסימן שיש הקצנה של כל אחד ואחד, בלתי אפשר למצוא את הברך של האחדות, ושנאה בין האחים. אחים, אבל יש שנאה. למה? מכיוון שהאחד איננו, כמו שאומר הפסוק, האחד איננו, וזה כבר הרמז של הכלל. זוכרים את כל זה? לפי הקבלה זה עוד יותר מדויק, אבל אני לא רוצה להיכנס במושגים של הקבלה, רק נגמור את המשפט. איפה הגענו? כן, שיש לעתיד ואשר חיים העתידים, וכשאנו סוקרים וחיים ורואים אנו, שהכוחות הללו, למרות תעודת התמזגותם, הולכים הם ונפרדים, הננו נקראים לבוא להצלה. מי הם ההננו נקראים לבוא להצלה? זה שבט לוי, שוב, זה מובן. תראו מה כותב הרב, אחר כך נגיע לרוב בשיעור הבא, בקטע השני, בהגדרה היותר מדויקת של הזרמים האלו, שלושת הציעות היותר רשמיות בחיי האומה אצלנו, האחת האורתודוקסית, ותשמעו מה הוא אומר, כמו שרגילים נקראתה, זה אולי זה עם איזה חיוך של הגברה, כן? הנוסק את דגל הקודש, תראו את דיוק הלשון, הנוסק את דגל הקודש, טוענת באומץ, בקינה ובמרירות, בעד התורה והמצווה. אי אפשר להיות יותר ברור מזה, כן? למה הקינה והמרירות? מכיוון שכפי שהזכרה, פילוג של כל הכוחות, כוח אחד, אמיתי, כשל עצמו, אבל נפרד מהכוחות האחרים, נופל במרירות ובקינה וב... זה מובן. טוב. אז אולי זה כבר השעה, אבל תקראו לי בהתחלת השיעור הבא, נמשיך בשיעור הזה. יש עוד פרק שמסביר קצת יותר את ההבדל בין נפש ורוח והתפקיד יותר. ואת התאגור.
Il est nécessaire que ce soit les juifs opposés à l'apodexie qui puissent fonder l'État, mais avec d'autres raisons. Il y a le problème que